השם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פה ראשי נסובים, את השעך בשקל. שיעור מוקדש להצלחת כל התורמים למקבית השנתית לטובת מוסדות יד מעריץ. שבהנהלת הרב שלו יגיע להשם שמירו והיום. ובפרט לרגל הוצאת הקובץ התורני דברי חפץ חלק י"א. העומד לראות אור בקרוב. שידוע תורמים ש... בלי המקבית, היה ספק אם להוציא לאור את הקובץ, שיבינו שיש להם יד חזקה בהפצת תורה ודברי חפץ, מרגליות. וכן, לכל אלו העתידים לתרום, עד השענו רבה, כמו גם ברוך הוא יסן לדבותם, ויברך מעשי ידיהם, ויזכו שכך ברוך הוא יתן להם בני, חיי ומזוני, וימלא כמו גם ברוך הוא כל מי שעוד לבואם לדבו, אמן, כן יהיה רוסה. ההפטרה שנקרא בעזרת השם ראש השנה שיבוא עלינו לטובה. וחנאה היא מדברת על ליבו, רק שפתו נועד וגלו לא ישומע, ויחשבה הוא עלי לשקרה. היא אומר אלא עלי, על מתי תשתכרין? אסיר ידי נחמה עלי. היא בטוח שהיא שקרה, לא מתי הסבר לדברים שונים שהיא עושה. לא, ותען הנה ותאמר לא אדני, שגש את רוח אנכי, כי אין ושיכול לא שרתיתי, ואשפח את נפשי את בני אדם. בגמרא מסכת ברכות, דף למד א' עמוד ב', אומרת, מה זה לא אדני? לא אדון אתה בדבר זה, אין רוח הקדוש שרע עליך. תדן אותי לקו חובה, תדן אותי לקו זכות. שואל הגר"א, לפי מה שמובא בהרבה ספרים, אני קורא מתוך הספר כל אליהו עוד מעט, פנינים משולחן הגר"א גם כן, זה פירוש מפורסם מאוד בספרים, מה שהגר"א מסביר את העניין הזה, אבל הוא מתוך כמה תמיהות. חלק מהתמיהות, מה היא אומרת לחנה וכי רוח הקודש? אתה לא יודע, רוח הקודש הורה עליך, אתה לא ידעת, מה פירוש? הוא חייב לדעת, אחי עלי יודע הכל. אפילו אלישע הנביא אמר, ואדון העלי ממני. נביא שורה עליו רוח הקודש, הוא יכול מגלה לו מה שהוא רוצה לגלות לו. אבל יש דברים שהוא לא יודע, לא הכל הוא יודע. אם הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו, הוא לא יודע. אז מה הטענה? ככה הוא שואל, הדברים תמוהים. וכי דווקא מי שהשכינה שורה עליו ויש לו רוח הקודש, צריך לדון לכף זכות. הוא אמר שאלה אחרת, אבל זה בהמשך. מה שאמרנו קודם, אם הכוונה כיוון שיש לו רוח הקודש והשכינה שורה עליו, אם כן היה לו לדעת הכל, זה אינו, וכן, ואם צריכים לדעת הכל, אלו יהושע אמר גול מלחמה במחנה, הוא חשב שמה שעשו שם את העגל שיש מלחמה. משה רבנו גם כן, הגמרא במסכת שבת, שמע חזרתם את גלגול החמור ראשון, כשיצאו למלחמה נגד מדיין, אז הוא לא ידע, לא נפגע ממנו, לא, חס ושלום, לא יש מחית. אז רואים שמשה רבנו לא ידע, אז מה פלא? ועוד דבר הוא אומר, שואל הגר"א, וכי עלי לא הכיר את חנה, לא ידע שהיא צדקת, אשתו של אלגונו, גדולי הדור, איך הוא חושד אותה? אומר הגר"א, הרי יש אורים ותומים, עלי כהן גדול. הוא טעה בפענוח של האותיות שהיו באורים ותומים. האותיות שיש ב... יש את החושן והאורים והתומים. האורים והתומים, איך זה עובד? הם על ידי שם המפורש שנמצא בין כפלי החושן, והאותיות של השבטים ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כולם כתובים, וגם אברהם, יצחק ויעקב, ולמטה שבטי ישורון ושבטי יש, יש את כל האותיות של הלבט, והאותיות מאירות, זה אורים שמאירים את דבריהם, ויש אורים ויש תומים שמתמימים את דבריהם. והוא ראה את האותיות, ראה אותיות ה, כ, ש, ר, הוא צירף את האותיות שקרה. אמרו, סליחה, לא, טעית, זה לא שקרה, זה כסרה. כסרה לגבר חבר, לא פענח זה נכון. אם היה לך רוח הקודש, היית יודע איך לקרוא את זה בצורה נכונה. זה הפירוש המפורסם של הגרא. הוא מרחיב קצת, הוא מקדים את דברי הרמב"ן. הרמב"ן בפרשת תצווה הוא מסביר מה זה האורים והתומים. איך האורים והתומים, איך זה פועל? היו שמות קדושים, היו מאירים את דבריהם, היו הכהן מכוון בשמות, בשמות הקודש. שם המפורש, זה באורים והתומים שני שמות מפורשים, זה מובהר בזוהר הקדוש, יש שם בן מב ושם בן עב. אז האורים הוא מכוון בשם בן מב, שם בן 42 אותיות, ואז היו אותיות מאירות או בולטות, ואחר כך יש שם בן עב הוא מכוון בו, ועל ידי זה הוא יודע לצרף את האותיות. בשורש הדבר יש מחלוקת בגמרא מסכת יום הדף עין ג' עמוד ב', רבי יוחנן בריש לקיש, כיצד נעשה, איך האורים והתומים נעשה את הפעולה שלהם. רבי יוחנן אמר בולדות, ורבי שמעון מלוי שאמר מסתורפת. לפי רבי יוחנן האורים והתומים היה על ידי שהאותיות היו בולטות, או בולטות כמשמעו, או מאירות, יוצא מהם אור כמו ברק נוצץ. ואז התשובה, מה שהכהן הגדול שהוא היה מקבל תשובה, וזה בולט, ועל ידי רוח הקודש לפי הרמב"ן זה אחר כך הוא יודע איך לצרף את זה בצורה נכונה, שהוא מבין מה התשובה, לא מספיק את האותיות, צריך לסדר אותה. ולפי ריש לקיש מסתורפות, דהיינו האותיות, התשובה, מה שהוא צריך לקבל, האותיות האלה אחת באה על ידי שנייה, והוא מיד רואה את התשובה הנכונה. לא שזה בולט, משהו זה כנראה באוויר או באיזשהו מקום, לא כתוב מפורש איך, אז האותיות האלה, אז הוא רואה ממש את התשובה כסדר, האותיות אחת אחרי השנייה. רבי יוחנן בריש לקיש הלכה כרבי יוחנן. לא יודע אם שייך לפסוק בזה ההלכה או לא, בכל אופן הרמב"ם מכל כלי המקדש מביא דעת רבי יוחנן, בדרך כלל כך זה מה שנראה מהמפרשים וגם מדברי הרמב"ן. אז הוא מסביר לפי רבי יוחנן, האותיות בלטו, אבל לא מספיק הבליטה, כי עדיין אין לי תשובה מלאה, ועל ידי רוח הקודש והתומים, אז משלימים את דבריהם, ואז הוא יודע את התשובה האמיתית. רק בסוגריים אני מוסיף, לא כאן יש לנו נושא הזה, כי נושא ארוך, זה לא מוסכם הדרך הזאת, מי שיראה במדרש הגדול של פרשת השבוע, אפילו עלי בזה רבי יוחנן, הוא אומר שהאותיות היו בולטות, אבל לא בולטות בבת אחת. בולטות לפי הסדר. למשל, יהודה יעלה, אז בהתחלה יש יהודה, כתוב בלב החשן, יעלה, בהתחלה בולט האותיות, אחר כך האות ען, אחר כך האות למד, אחר כך האות ה', או כמו אברבנה למשל אומר, או בספר שבטי הגיבורים, בספר מאור עיניים, ככה מביא בשם רבי עובדי ספורנו, עוד כמה, רבי אברהם בן הרמב"ם מביא ככה בכבר בשם רב סעדיה גאון, שהם האותיות, בלט אות ונכבה, האות השנייה בולטת, מהירה, נכבד. וככה הוא רואה, בסדר, ואז הוא מיד מחשב ומיד הוא מבין את התשובה בצורה שאין שום טעות. זה לפי מה שהם אומרים, אז בכלל כל העניין הזה לא שייך. אבל הגרא הולך פה בשיטת הגרא, בשיטת הרמב"ן, שזה הצירוף הוא על ידי השפעת רוח הקודש, ידע לצרף את האותיות לתיקונם, וזו מדרגה ממדרגת רוח הקודש. עכשיו, אבל תשאלו, בעצם הכלל הוא שלא שואלים רק לדבר, אין לי שואלים אלו למה לך ומי שהסיבור צורך לא פה, פה, יש פה הוא מסתכל, חנה, הוא לא יודע מה, זה שאלה פרטית, זה לא נוגע לציבור. הוא רוצה לדעת מה, כן, זה נכון, זה בא אורים ותומים, אבל פה זה היה אפוד בד, ואפוד בד אפשר לשאול את כל השיר, ככה הוא אומר. זה גם כן צריך ראייה, אבל הוא נוקט ככה, ויש משמעות ככה בדברי הרמב"ן, כי כתוב את זה, הרי היו בתל נועל ערב כהן, 85 כהנים נושאים אפוד בד, בשביל מה צריך את כולם? משמע שכל מי שבא לשאול שאלה, היו עונים לו. כל דבר נעלם, היה להם תשובה. באפוד בד היו שואלים כל מי שידע את השמות, היתה רוח ראש רב. כאשר ראה עליית חנה, שהיא מדברת על ליבה, ורק שפתיה נעות וקוראה לו שמה, הוא מכיר אותה, מהנשים הצדקניות. הרי החזר אומרים שהיא משבע נביאות. שם מוזר לו, מה קורה פה? אז הוא חפש לדעת על מה זה ועל מה זה. ושאל באורים ותומים שלו, יצאו האותיות בולטות או מהירות בתבנית כזה, ה' כ' ש' ר' עכשיו, והוא צירף אותה שיקורה. אחרי כתוב בחשבו עליה שיקורה, בטוח. אז מה זה תשתקורין? הוא נותן לו, הוא אומר, תוכיחה, עושה לי אינך מעולייך. לא, לא, אדוני, אתה אין לך רוח הקודש. אתה לא ידעת לצירף את האותיות או הורדת. הצירוף באמת היא זה כסורו, שאני אישה קשת רוח עקרה, מתפללת על בנים כמו שרה אמנו.
למה דנת אותי לכף חוב, לצרס אותי עוד שעורת משיקורה, למה לא דנת אותי לכף סוד, שזה כסערה שהייתה עקרה? הוא מביא מדרש שמואל שכתוב כסוער מפורש, כסוערו רבגו ורוחל.
העולם אומר כשרה, כנראה זה בא מהספר שיחות מוסר של הגר"א שמואל. הוא מביא את הדברים ככה, הוא לא מזכיר את הגר"א, כאילו בתור שמועה כזאת. כן. יש הרבה מה להעריך על כל הנושא הזה, אבל לפי מה שכתוב פה, ודאי שזה חייב להיות, איך שהוא מביא את המדרש הזה, חייב להיות כסרה. אבל נגיד כשרה, זה גם אפשר, אבל זה לא הגר"א. יש דבר כזה לגבי העניין של תערובת אותיות לגבי שמונה פסוקים שבסוף התורה. הרי משה רבנו, אנחנו נקרא בעזרת השם בשמחת תורה ויעל משה, פטירת משה רבנו, בגמרא דנה במסכת בבא בתרא איך אפשר שמשה רבנו מת, הוא כותב ביום עוד שעה משה עבד השם. הרי כל התורה ניתנה על ידי משה רבנו. אם ספר תורה חסר אות אחת, הספר תורה פסול. משה רבנו כתב את כל הספר תורה, אז בהכרח הוא גם כתב עד עיני כל ישראל, אבל הוא כבר מת. חס ושלום, יכול לכתוב שקר, עוד בזמן שהוא חי, לכתוב ביום עוד שם משה. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, בבא בתרא דף ט"ו עמוד א', אפשר משה חי וכתב ביום עוד שם משה, אלא, יש שתי דעות של תנאים, עד כהן כותב משה. מכל מילה כותב יהושע, דברי רבי יוסף או רבי יהודה כתוב בראשי תיבות. כן. אז רבי שמעון אומר לו, לא, איך ייתכן? אפשר ספר תורה חסר את אחד. כתוב לו, גובה עד ספר התורה הזה. אז לא יכול להיות שיהושע כתב את הפסוקים האחרונים. היום שמשה רבנו כתב את זה, אחרת זה לא ספר תורה כשר. אם לא, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. הרי הקדוש ברוך הוא, כל התורה כולה מכתיב למשה רבנו. תכתוב בראשית. משה רבנו אומר בראשית וכותב. ברא, תכתוב מילה מילה עושה. עד סוף התורה. מפה, משה רק כותב, לא אומר. מכל מילה הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. הוא כותב בדמעות, בלי להגיד. ככה רש"י מסביר. שואל הגר"א, מה התירוץ? אז הוא כתב, מה זה משנה? כתב בדיו או כתב בדמעות? אז הוא כתב, אז הוא כתב דבר לא נכון. ורש"י מה שהוא מסביר, שהוא רק כתב ולא אמר, וכי זה עוזר. אפשר לכתוב שקר בלי להגיד אותו. דבר שלא ייתכן. אומר הגר"א, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. משה רבנו כתב בדמוע פירושו בתערובת. כמו מלשון מלאות החובד עם החולת האחר. מה זה מדומוע? כשנופל טבל לתוך חולין, אז זה אוסר את הכל, זה נקרא מדומוע. מעורבה פה דבר קדוש ודבר חול. הכל התערבב. אז משה רבנו, הכתוב ברוך הוא, משה כתב בדמוע. לא כתב יום עוד שום משה. הוא כתב את המילים האלה, אבל לא לפי הסדר הזה. אז הספר תורה בעצם הוא מלא, כתוב הכל, אבל לא כתוב בו את המילים ביום עוד שום משה. היה אותיות מעורבבות, כאילו יש פה צירופים, שמות קדושים, עניינים אחרים. ואז הוא אומר לה, שניהם צודקים. גם התנא שאומר יהושע כתב, הוא צודק. משה כתב בדמע ויהושע בא וכתב את זה לפי הסדר, לפי המשמעות שלנו. מה שמשה רבנו כתב מראש, זה היה הבנה אחרת במילים. שזה אמיתי, שמשה שייך שיכתוב אותם, ורק יהושע בא וסידר אותם במשמעות כמו שאנחנו מבינים את זה, כמו שזה כתוב בתורה אצלנו. ככה הוא מעריך על זה, והרי בעצם התורה הייתה גם עוד לפני בריאת העולם, עוד לפני שהיה שמיים וארץ, אין דור המבול, אין דור הפלגה, אין יציאת מצרים, אז מה הייתה התורה למנהל? אז הכל היה עניינים, שסודות התורה על פי צירופים, ו... ככה הוא מסביר. בני בריאת העולם הייתה התורה אומנת על הקדוש ברוך הוא על פי צירופים וסודות נעלמים, לא הייתה נקראת כמו עתה, אלא זה עניינים גבוהים. ואחרי שברא השם יתברך את העולם, נתן את התורה ויש לכם מצוות שצריכים לקיים, התורה נכתבת בארץ היבך לעשות את כל המצוות. זה אומר לכם ככה,
עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב כמו כתובה בידינו בגילוי המצוות. מכאן ואילך לא יכול לכתוב בגילוי ויום משה ומשה, זה שקר. וגם לגמור על ידי יהושע גם אי אפשר. לכן הוא אומר בדמע מלשון ולאות אחר ודמעך. רוסל אומר מדמע ועגו ורחיות. על פי צירופי תיבות שמותה של הקדוש ברוך הוא לא נקרא כאילו יום משה ומשה, זה בוא תהרות על פי סודות התורה. ולאחר שמשה רבנו מת כתב יהושע, ניתן לו רשות לגלות את התורה. ואם כן שתי דעות לא פליגה, באמת קרבם את המשל, לא חסר אפילו אותה. כמה פירוש הזה מפורסם? ולמעשה, זה הפירוש לא מתחיל מהגרא, זה כבר הרבה, אמרו את זה עוד לפניו, הרמ"א מפנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. שירה בספר הדר יעקב חלק בית תקוף סמחת צדיחת שגם בגדולי החסידות אמרו את זה חוץ ממה שאמרנו קודם. הרמ"א שהוא ספרדי אוהב ישראל בליקוטים החדשים אור ושמש כתב ככה כמה פעמים בספר מחזי אברהם, בביכם בשים רבנו ישראל בעל שם טוב, זכותם יגן עלינו אמן, וכהנה וכהנה. גם חתם סופר גם כותב את זה בחידושה חתם סופר על בבא בתרא שם על הסוגיה הזאת. הוא אומר כאילו עדיין לא מתורת הקושיה, מה אכפת לנו אם זה דיו או דמו? יש ליישב, מצאנו שהתורה נבראת 2,000 שנה לפני בריאת העולם, משחקת לפניו בכל יום. הרמב"ן כתב בפתיחה לתורה כל, הרי בעצם למה המלאכים רצו את התורה? משה רבנו שאל אותם, לא יותר זוח, לא, אין לו שייך אצלכם. אבל מה הם חשבו, מה הם עשו בתורה? היה להם את העניינים שלהם. זאת אומרת, הם בהבנה, יש, כמו שמובן, שהרדבר אומר, יש גריה רוחנית. היה להם את התורה בצורה אחרת, ומה שהתורה שלנו, הגשמית, אין להם. אז זה המעלה שיש לנו, שאנחנו יכולים גם את זה וגם את זה. הם היו רואים רק את הרוחנית. זה מה שהם שלנו טענים. הוא מביא את ההקדמה של הרמ"א לתורה. כל התורה כתובה באש חורה על גבי אש לבנה, בלי הפסק כתיבות. היה אפשר בקריאתה שתקרא על דרך השמות, ותקרא בדרך קריאתנו, בעניין התורה והמצוות, ונמסר למשה רבנו על דרך קריאת המצוות. כן, כן. עכשיו אנחנו קוראים, לא תלבש שעזמית, שדילים תעשה לך. אבל האותיות, הפזורים, לא, אז לא היו מופרדים כמו אתה. הרמב"ן יש לו ספר, דרשו, מאמר, נקרא השם, תורת השם תמימה. הוא אומר ככה, כמו המשמעות פה, שבלי שתי כתיבות, דהיינו אצלנו בראשית ברא אלוהים. הוא אומר הרמב"ן, בקריאה הרוחנית, עם צירופי שמות, הוא אומר, משל, תחשוב, כאילו, למשל, בראש יתבורא. כן, בראש יתבורא. אבל לפי מה שהגרא אומר, לפי כל המפרשים שאמרנו, חלק מהם שהזכרנו, לא, זה לא רק שכתוב בלי הפסק כתיבות, או שבקריאה הרוחנית התיבות מתפסקות בצורה אחרת, אלא הכל בלול, הכל מעורבב. נגיד אולי כל פרשה, עד רווח פרשה, הכל זה אפשר פה לצרף בכלל עניינים אחרים לגמרי, בכלל לא לפי הסדר של בראשית ברא, אלא עליונים למעלה ותחתונים למטה, בלי הכל כמו מדומה. אבל הוא מביא גם כן את הדוגמה של ההורים והתומים, שזה, שמה זה ודאי שזה בלול. הוא אומר החתם סופר, כי אין הזה מתנו גם אצל ההורים ותומים, שהמלך הנשיא שואל בהורים, מי יעלה בתחילה להילחם? התשובה, יהודה יעלה. התשובה, בדרך זאת. על אבני הקודש בורים, היו חרוטים השמות של האבות הקדושים והשבטים, והתשובה, האותיות שהוא מרנזין את התשובה מהירות, מתנוצצות כעין ברק, והכהן גדול ברוח הקודש, באספק לאורה מהירו, הוא הבין את צירופיהם, מה התשובה? יהודה יעלה. כן. ולא משה מנוף הסוגים האחרונים מנביאה משה משה, משה כתב את זה, שלא יחסר, אבל לא כתב את התמות כאשר הם מסדורים לפנינו, אלו בלו חילו כתיבה. רק משה היה לפני מתן תורה. וכו' וכו'. והוא מסביר קצת אחרת את הבדמע, משה כתב בדמע, הפשט הפשוט בדמע זה בדמעות, ככה זה הפשטנים מסבירים, רש"י אפילו מסביר ככה. אבל לפי דבריהם יש פה עמקות. אז הגרא אמר מלשון ולאות אחרונים אחר, הוא אומר שזה א' מתחלף במאותיות החיים, זה בדמוע, מה זה כמו דומי, אות ען ואות א' מוצא אחד, אחר מתחלבות, אל תקרא בזמוע אלא בזמוע. בזמוע, כמו דומי, בערבוביה. אוקיי, לא מעשה זה עושה בסוף אותו דבר. מעטה שני התירוצים של התנאים אמיתיים, הם אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לפני כמה שבועות דיברנו על העניין של קינות של תשעה באב, שיש מנהג אצל אשכנזים, בעיקר חסידים, שהם לא לוקחים את הקינות מבית הכנסת, וחס ושלום הם חושבים שזה פגם באמונה מי שלוקח את זה, כביכול שנה הבאה יבנה בית המקדוש, לא צריך את הקינות. העניין הזה קשור גם לנושא הזה, כי בזכות ידידנו שמע את השיעור הרב מתתיהו יהודה גוטמן, שם ישמר בחייהו, שם ברוך הוא מלא כל משל לבל הטובו, אמן כן יהי רצון. הרבה פעמים שאני צריך איזה ספרים נדירים, או שהוא בעצמו מביא לי איזה דברים שאני מדבר, ויש היום כל מיני ספרים חדשים יוצאים לאור שלא מגיעים, לא בהישג ידי, לא מגיעים, אז הוא משתדל להודיע לי, והרבה פעמים אפילו משאיל לי את הספרים. אז בנושא הזה, מביא לי ספרים חדשים שיצאו לאור בארצות הברית על זה. ספר אחד נקרא בשם ימי נחומה של הרב נחום אברהם בשנת תשע"ו, פרק כ. הוא כותב ככה: יש מקומות שהניחו את הקינות בבית הכנסת אחרי האמירה לא לקחום לביתם, שיהיה להם ביטחון שלא יצטרכו עוד לזה. יש חסידים שנהגו לא לקרוא את הקינות בעיתוף, הם עושים את הקינות כאילו לא הייתה קריכה קשה, קריכה רכה, זה משהו חבר זמני, זה רק ג'ניזו ילך, לא. וכאין זה כתוב בלבוש, שאין כותבים מגילת קנות בנעז, מה רק מביאה מגילות, שלא יהיה נראה כאילו אנחנו מתייאשים מהגאולה. כלומר, אבל רוב העולם לא נוהגים ככה, הוא כותב בעצמו, למה רוב העולם לא חושש לזה, למה הם נוהגים? אז רבה, שיבוא המשיח נראה לו את הקינות, שהיינו מגוננים כל השיח, צריך את הקינות, נראה לו מה היה, מה היה בעבר, איך היינו מצפים, איך היינו מבקשים רחמים על הג'ולה. ואז מגילת קינות יהיה כמו שעשוע, לזכור את הג'ולות, נשמח, שנזכור מה היה בעבר, כתתרון האור מן החושך. זה כמו כשאנחנו עושים בליל הסדר את המורר. מה, מזכירים מה היה בעבר, מה, איך סבלנו בעבר, כמה בכינו, כמה הצענו, יש מה לעשות בקינות, תעשו אותם כריכה קשה, תדאג, תשמור אותם, זה הפוך, זה יהיה חלק מהמצווה של העתיד לבוא, חלק יהיה חלק מהשמחה. כן, כן. זה חלק השעבוד שהיינו במצרים. כך כתב בליקוטים שבספר קדושת לוי, לעתיד לבוא יברכו שיחנו בקראת המגילה. והוא מביא גמרא בקידושין, אבותינו היו אוכלים מלוחים, אז נכון גם אנחנו מלוחים, כאילו היו עניים, והיה להם מה לאכול, אז אכלו, כן, אז אפילו שעכשיו, ברוך השם, זה, אבל לזכור את ימי החושך. מצאתי מקור לזה ברד"ק, בתהילים ג' א', המזמורים שנאמרו על ידי דוד על הג'ולו, ספר תהילים, אל תחשב שזה יהיה עתיד בתל אביב, לא, בעתיד זה יהיה מזמור. גם בספר נוסף שהוא הביא לי, גם כן יפה נוף, מאתרי הכהן פריד, גם כן יצא בניו יורק תשע"ה. הוא מביא בפרק ח' דף צדי, בספר תורת חיים, שמע אביו הגאון בעל מחנה חיים, בשם הגאון בעל מחשב השקל. הוא לא היה קורך ומתקן את סדר הקינות. זה כבר רואים כן שכבר הדבר הזה התחיל כבר כמה דורות. אחרי הקינות הניח את הקינה בבית הכנסת להפגר. למה אם אני אקרוך אותו ויקח אותו הביתה, אני שומר את השנה ומקרר ומתייאש מן הג'ולה. כך כתב בספר יוצר אל חיים, שמנהג בין החסידים לא לעטוף סכינות. על פי זה. אמנם, בספר מנהג ישראל תורה, מביא מסדר תיקון חצות, עם פירוש תיקון לה לרבי הגאון רבי אפרים הלל, מה שרבים נוהגים לזרוק את הכינות אחרי תשעה באב, להראות רצונם וביטחונם של בניהם מברית המקדש, אפשר לומר, כמו שהתורה ציוותה על מצוות אכילת מרור, על ידי מרירות השבוע שהיה במצרים, להודות להשם על חסדיו הגדולים, כמו כן לעתיד לבוא, ייתכן שנאמר גם כן את הקינות, הקינות האלה יהיה לנו שימוש בהם. קדיתא במדרש יפה, בזמן בית שני היו משתכרים ביום תשעה באב, וקוראים אחר כך את הקינות, הנה, הרי בית שני כבר נמנע בית המקדש, מה עשו? כן, קראו את זה, אפילו שהם היו כבר שתו, שמחו, שתו, כתוב משתכרים, כנראה ממש היה שמחה גדולה, בכל זאת הזכירו את הקינות, זכר למעוננו, כמו כן לעתיד לבוא, הנה גוכל אומר את הקינות, להודות לשם על גולתנו ועפלו את הנשינה, דברים יפים, דברים נחמדים, והוא מוסיף עוד, שמה יהיה עם מגילת איכו יושב עובדה, מה יהיה עם המגילה הזאת? אז הוא מביא בשם הקדושת לוי. לעתיד לבוא, כן, אפילו יגידו שהחיונו על המגילה הזאת. איך נקרא? תגידו ככה, יש פירוש חדש, איך הוא יושב עבודה? איך הוא יושב עבודה עד עכשיו? העיר, היה, עכשיו רבודי עם, ברוך השם, ירושלים, כואב גדולה. איך הוא כאמונו? בעבר, עכשיו רבודי בג'עיר, שרדי במדינה. היה לא מס, עכשיו כולם נותנים לנו מס. כן, תפעל ספוש, תפסו גבו. בוחר תבקה בלילה, ודים עדה על החיו, זה היו היה. אין, לא מנחם. מידת עין, יש אלה שבעין גורלה. זה, מידת עין היא המנחם שלה. ככה, קודם גילה, עשה לה איזה פירוש אחר. הוא מביא גם במדרש של אליהו, פירוש דומה לזה. ספר בן לאושרי, ברכה משולשת. דף ממתת. הצדיק הרב הוברמן מרעננה. דרוש. ספר הקדוש תולות יעקב יוסף יקשה, לתורתנו הקדושה היא נצחית. איך ילמדו אחר ביד גואל צדק מגילת איכה? עכשיו זה, נחזור לעניין שלנו, על העניין של התורה שלפני בריאת העולם, הייתה לה סדר אחר. אז הוא מתרץ על פי בדרך הזאת. מה יהיה עם מגילת איכה כשיבוא גואל צדק? יש לומר, על פי דברי הרב הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, במור עיניים, אם רצה דנו שרופו, ידוע אמרם זה לתורה קדמה לעולם, אז איך לפני, כתבו כל החטאים לפני שנעשו? תרץ תורתנו הקדושה נכתבה רק אותיות שמות קדושים. אותיות, שמות הקודש. לא המשמעות של עניין העולם הזה. בהגעת דבר מעשה על ידי התחתונים מצטפו אותיות לפי המאורע. ועל זה כתוב, כי תורה מאיתי תעשה. זה פסוק בישעיה נ"א. אמרו חז"ל, חידוש תורה מאיתי תעשה. מה פירוש יהיה תורה חדשה? התהוו צירופים אחרים שיורו על טובה מישראל. ויש לומר, מאיכו יושב עבודות? עכשיו נעשה צירוף אחר, איכו יושב עבודות, עכשיו יהיה צירוף חדש. אך בכו יושב דוד, אך בסליחה, אך בוך, אך בך, רק בך, יושב הדוד, הקדוש ברוך הוא שהוא הדוד שלנו, אני לדודי ודודי לי, הוא יושב בירושלים, הקדוש ברוך הוא שנקרא זה דודי, הוא ישכון בישראל ובירושלים, תכף במהרה בימינו. حال من حكمة إيمان ربي يحيى صارم تخبت ذكر البخاش لو سفر زرع شلوم اكتب يد أظن بس أرد شيء بحب بكوفت اللي برحفت يتسل أور عشاب زي فعم رشونا يتسل أور هو كتب كم كان دبر دومي بدر خزوت كده الأسبير تعيان شل لعتيد لبو ما يم عموليك أرد كتوب تمحل ذخر عموليك متحاد الشامايين ولا تشكح نو ما يلعتيد لبو כבר נמחזר עושר לעמולק, יש מה נצחים לדבר על עמולק, יש לנו מצווה למחות עמולק, כבר בא המשיח, כבר אין זכר עמולק, רק ברוך השם, כל העולם, עבדים שלנו, כולם מתגיירים, כולם, אז מה עכשיו מצווה של זכר עמולק? אז הוא אומר שבעצם זה רמוז, זה מובן ברבנו בחיר כבר. לכן כתוב, תמחז זכר עמולק בתחת שמיים, לא תשכח, הרי הטעם זה דפחה. לא כתוב, לא תשכח, כמו שמה שידוע על פירוש, לא תגנוב, לא, לעתיד לבוא תשכח. אז כן, אז ככה הוא כותב. אמרתי בלבי, על דרך מה שאמרו חז"ל, על פסוק כי נשכחה סולה, לא, לעתיד לבוא תרות, אמרתי תשתכח, אם שאר התרות. אבל מה, הוא אומר, אבל מה היה כתוב בספר תורה? מה, איך נשכח את זה? עכשיו, מובן, לא תשכח. אבל מה, אבל מה, אבל מה יהיה, בשביל מה כתוב את זה בתורה? מה נעשה בחלק הזה של התורה? תורת עמלק כתובה בספר תורה, אי אפשר למחוק את זה. התורה זה חיים נצחיים. יש לו שיב. אמרו, אמור רבונן, התורה קדמה לעולם בצירוף אחר. לא, זה בעולם שלנו מדברים על הנושאים האלה, על עמלק ותמחה זכר עמלק. אבל התורה עצמה, יש לה צירופים אחרים. זו אותה תורה בדיוק, אותם אותיות, אותם מילים, לא פחות ולא יותר. אבל ככה זה יהיה, יצטרף מובן אחר. בזה גם מובן שמאמר מפורסם, דיברנו גם עליו בזמנו, על העניין של הקדיש שאחרי הדרשו. זה מובא בירקות שמעוני בספר ישעיה. כתוב ככה, בזכות עניית אמן הרשעים לעתיד לבוא ניצולים מגן עדן. הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא דורש דרשו לעתיד לבוא. כתוב ככה, עתיד הקודם ברוך הוא להיות יושב בגן עדן ודרש בכל הצדיקים יושבים לפניו ובכל פמלאו של המעלה עמדים על רגליהם. שמעתם? צדיקים יושבים, והפעמה לשם מעלה עומדים, מעניין איזה מעלה, שזכות לצדיקים שיעסקו בתורה, שישמעות את דרשת הקדוש ברוך הוא, בצורה מכובדת מי יושב. אפילו פעמה לשם מעלה עומדים. והקדוש ברוך הוא יושב ודורש תורה חדשה, שעתיד ליתן, על ידי המשיח. וכיוון שמסיים מהתורה, הוא דורש, כנראה בהלכה, בסוף מסיים בהגדה, ככה זה הכלל, עומד זרו גובר ברשארתי על הרוב, ומריף ג'דוויד גדש, שמר בו, וכולו הולך מסוף העולם על סופו, כל באי העולם, כולם עני מאמין, ואף נשעי ישראל, שנשתיירו בג'הנם, עני ואומרים מאמין מתוך ג'הנם, הם שומעים את הקדיש, הם גם עני מאמין, ומתרעש העולם, נשמע כל צעקתה, בכל ובכל יש מאמר שלם, והקדוש ברוך הוא כביכול שואל, מה הרעש הזה? אמרו לו, זה הרשעים, בקיצור, בסוף מעלה אותם מגן עדן, שאינן ארוך. אומר על זה בעל מדרשת הלכות, מה פירוש מה זה תורה חדשה? אז עכשיו יש תורה חדשה? אין תורה חדשה. התורה היא לנצח לנצחים. אין הכוונה תורה אחרת חלילה. התורה שנתן לנו על דמו של אלוהים היא תורה נצחית לעולם. אלא מה? אז הוא אומר שלושה פירושים. פירוש ראשון הוא אומר, הכוונה הסודות לתורה. כאילו זה נראה כאילו תורה חדשה, אתה שומע, זה סודות, עניינים שלא שמעת ולא ראית מעולם, לא חשבת שזה מה שכתוב פה, מתגלה לך פה סודות. אז עתיד לתן לו על ידי סודי התורה ורזיה אשר היו נעלמים. פירוש השני הוא אומר, כמו שאמרנו פה, מה שאמרנו קודם, הוא אומר, תורה חדשה, הקדמנו כבר בענפים אחרים, התורה הייתה לפני הקודם ברוך הוא באוציות 60 ריבו, בלתי מסודרות מטבעות, לא לפי הטבעות שלנו. אדם הראשון חטא, אז עכשיו, כיוון שאם האדם הראשון לא היה חוטא, הרי הבחירה בידו, אם הוא יכל לא לחטוא, לא, הרי הוא לא כפוי, יכל לא לחטוא. אם האדם הראשון לא היה חוטא, אנחנו מקבלים תורה אחרת בכלל. אדם הראשון חטא, אז התורה מצטרפת, אדם כי ימות באוהל. אם לא היה מיתה, אין אדם ימות באוהל, צריך להיות כתוב משהו אחר. מה יהיה פרשת נחלות? עם בנות צלופחד, עם הירושה. איזה ירושה, לא מדברים ירושה, אף אחד לא מת, אין מה להעביר נחלה מאף אחד, לא לבן ולא לבת ולא לשום אדם. יש פרשת ייבום, הוא מת אחד מהם, אף אחד לא מת, איפה פרשת יבמים? זאת אומרת, לא, זה תורה אחרת. אם לא היה חוטא האדם הראשון, היו לזה מסודרות בטבעות אחרים. לעתיד לבוא, מה יהיה? עכשיו כבר אין עוון אדם שם נמחל. חוזרים הדברים לקדמותם, התורה שתהיה כמספר אותיותיה, אין חסר ואין יתר, מסודרת מתיבות אחרות, כמו שהייתה ראויה להיות מסודרת. אם לא, וזו התורה, יא, זו תורה חדשה. עכשיו חוזרת התורה למה שהיה צריך להיות בלי חטא של אדם הראשון, זה התירוץ השני שהוא אומר, והוא אומר עוד פירוש, שלישי. אפשר שסידור התיבות, אדם כי ימות, כן, רק הוא דורש להם בגילוי כוונתם, אף פי שזה לא מיטה, ולא נחלות, ולא יבמים. ולא צרעת, אין צרעת, ולא בעור, לא בבגד, כלום. על אופן אחר. זאת אומרת, בעצם אותם מילים, לפי הפירוש השלישי שלו, אבל מגלה לך פה כוונות נסתרות בזה, לא רזה תורה, לא סודות התורה, אבל פירושים עמוקים שבעצם זה מונח ומתאים לפי המילים. על פי כל הדברים האלה, סייעת הזה שמיע תירת סיכושיה. לא ראיתי אף אחד שעמד על השאלה, על התירות הזה. אבל אני חושב שזה לכאורה פשוט, לפי כל ההקדמות האלה, יש קושיה מפורסמת בעניין החזיר לעתיד לבוא. יש אומרים, הרבה אומרים, שלמה נברא שם החזיר, שהוא עתיד לחזור ליתרו. יש אומרים שזה לא כפשוטו, זה לא כמשמעו, יש אומרים כמשמעו. ביניהם, הרב הקדוש רבנו חיים בן עטר, הוא כותב ככה, יש הרבה שמתפלים על זה. אבל הוא כתב את זה, מפורש. באור החיים, הוא אומר כך, מה זה הוא ג'רו לא יג'ור? זה תנאי הדבר. כל מה שהוא לא יג'ור, לעתיד לבוא הוא יעלה גירה, ויחזור להיות מותר. לא יישאר בלי גירה ויותר, התורה לא תשונה. הוא אומר כן, לעתיד לבוא יהיה מותר לאכול חזיר. אבל מה פירוש? אבל מה, כתוב בתורה שאתה לא יכול חזיר? מה, אבל פתאום יש תורה חדשה? לא, התורה אומרת, הוא ג'רו לא יג'ור. כל מה שהוא לא מעלה גירה, הוא יעלה גירה. ואז יהיה מותר. ויש עוד, יש כאלה, יש הרבה תמהים על זה, ולא מסכימים לזה. אומרים, לא, זה בכלל לא הפירוש. זה לא מדובר בכלל על החזיר. זה חזיר, הכוונה זה רמוז, מלכות רומי נקראת חזיר. עכשיו שמענו חזיר מיוער, שם יש בתהילים. פרק פ' שם ען היא תלויה. למה זה ען תלויה? כי היא מלכות רומש, היא שולטת על 70 אומות. אז לעתיד לבוא הם יחזרו להתרה. מה פירוש? כל הזמן עושים לנו צרות, מרעים לנו, לעתיד לבוא הם יטיבו לנו, או שהם יחזרו לדת שלנו, או הכוח העליון של החזיר יחזור לתמוך בישראל. ככה רבנו בחיי פעני הכרזה רמדיקנטי חידושי הרצפה בקידושין, סגולת ישראל, חזת ימים רבנו שלום שבזי, רכב אלוהים של מהריו, הרבה מפרשים ככה. אבל הם אומרים, יש כאלה אומרים, לא, זה הדברים כפי שודם. מה אתה שואל אותי, איך תשתנה התורה? לא, התורה לא תשתנה, הוא רק יעלה, הוא רק יעלה גרה, ואז מכן זה לא נגד התורה. יש כאלה לא מסכימים לזה, ובפרש שבעצם יש פה לשאול שאלה, זה לא פשוט. אולי הכוונה הוא ג'רו, לא יג'ר, הכוונה שזה אף פעם לא יעלה גרה. כמו שכתוב לגבי השפן, הוא פרסו לא יפריס. מה זה פרסה לא יפריס? המלבים אומר שיש שפן שהוא מפריס ברגליים הקדמיות. יש אומר שיש מין שפן נקרא וובר בעלי דר סיני, ומעלה גרה. יש שלוש פרסות, הרגליים הראשונות עבות, וברגליים האחרות הוא מפריס פרסה. אז הקדמיות לא מפריס פרסה, לכן התורה אומרת הוא פרסו לא יפריס. אל תחשוב שאם הוא מפריס ברגליים האחרונות, אז גם ברגליים הקדמיות. לא, תדע לך, זה יישאר ככה לעולם. אל תחשוב שבמשך הוא יתפתח וישתנה משהו והוא יפריס. אז גם פה אני יכול להסביר כך. הוא שירה לא יגע, שאף פעם לא יגע. אז בכלל כל הנפלה כל האחר. בכל אופן, איך לתרץ אותה? מה אתם שואלים? כתוב בתורה שחזיר אסור לאכול? אם הם אומרים שיש מאמר חזר כזה, שלחלם אותה, טוב, הפסוק הזה, לעתיד לבוא, יהיה לו סדר אחר, אותיות יהיה פה מדומה, הכל אלה, ופסוק אחר, לא כתוב, עזיר, לא מדובר על עזיר, וכן, אז התשובה, השאלה, שנה מתורצת נופלת מאליה. יהיה פה סדר אחר לאותיות, זה לא נגד התורה, יהיה פסוק אחר במקום הפסוק הזה, לפי שיטתם. אני אומר, כאילו מתרץ את זה, את הדעה שהוא אומר שזה ככה, שזה כפי שודה, שיהיה מותר. כנראה שיש איזה עניין, איזה תיקון, איזה משהו שצריך לאכול אותו. הרי כל דבר שאוכלים אותו יש עניין שניצסות, וזה כנראה שיש משהו לתקן שם. וזה לא נגד התורה, חס ושלום. כמו שהסברנו את כל הדברים האחרים, שהאותיות מסתדרות, וזה לא, וזה נקרא, זה נקרא אותה תורה. אני חושב שזה פירוש טוב, יפה, ולשיח את זה שמיע. זה שיהיה לא טוב. אתה דואג לפרנסה של הסופרים, כל דבר לא חשוב, יהיה להם פרנסה אחרת. לא רק זה, לא השאלה על כל הספרים תשאר, על כל השאלה, על כל הספריות שבעולם. כנראה שבלימוד יש דברים, הרבה חידושים, הרבה דברים אחרים.
אולי כמו מדע ראשית הרב לקרוא את זה, והוא גר הלא יגור. הוא גרה.
כן.
זה כתוב בליוד, נכון? גרה בליוד.
נכון.
אז אולי לקרוא את זה, הוא גר הלא יגור.
נו, מה המשמעות? אז
המשמעות שהוא יגור, שהוא כן יעלה.
אבל הוא גר הלא?
הלא יגור. כמו הוא גרה, לא, כאילו,
אותיות
מדובקות, כמו בראשית
התברה. כן, כן, אז מה יוצא המשמעות?
והוא גרה,
הלא יגור, אלינו שאלה לגבי מה שכתוב במשנה במסכת ראש השנה דף למד ב', כתוב אין של שופר אסור בראש, לא חותכים אותו, כאילו אסור לעשות את השופר בראש השנה או, כן? או להביא אותו מאיזה מקום על גבי בהמה או לא, כן, לא שזה מה אבל אם רוצו לתן לתחם מים או יין ייתן. מותר לתת לשופר מים או יין. הגמרא אומרת את זה בדף למד ג', מים מרגליים לא. לכן יואב פה שאול אומר מים או יין מותר כדי לסחסוח, אומר רגליים אסור מפני הכובד, זה חומר חריף שיכול לצחצח לו את הכל, זה אסור. מותר לתת מים או יין. וגלגלו דברים תוך כדי השעור שדיברנו, שופר שאי אפשר היה לתקוע בו ורצו לשים בו חומץ או להגיד מי נעם, אז אמרנו זה ככה בדרך למדנות, אולי שכאשר עושים את שני הדברים זה לא נקרא תיקון מנה, כאילו מובן רוצים לשים חומץ השופר, אבל זה תיקון גמור. פה מדברים כדי לתן מים כדי לסחסוח שופר, מה זה כדי לצחצח אותו? השופר תוקע, הוא תוקע, שומעים תקיעה, הרי כל הגולב קשרים בשופר, היה גולב עור, עדן, כושר, לא משנה איזה, איך אתה שומע, אפילו כל צרוד מובא בפוסקים. זה קשר, העיקר שלא יישמע התקיעה כמו תרועה. כל יבש, כל עבה מדי, דק מדי, כל הגולב קשרים בשופר. אבל הוא רוצה שהשקול של השופר יהיה טוב, כדי לצחצח אותו, אז זה מותר. זה לא מוגדר כתיקון מענה, כי בלב אחרי זה קשר. אבל מה יהיה השופר שלא יצליחו בשום אופן לתקוע בו? אז דיברנו שאולי על ידי שכמו שאומרים והנה עם, אז זה מוריד את העניין של התיקון מנה, כי יכול להיות שזה הסגולה עוזרת ולא חומץ. אז כן, מסתבר שבהנה עם אפילו אם בהנה מתקן זה בזה אין איסור תיקון מנה, זה סגולה, בסדר, סגולה זה לא תיקון מנה שחזר גזרו עליו. כן, קיבלתי מכתב על זה מהרב יקיר מועלם, הוא שמע את השיעור והוא כאילו זה היה לו כאילו כמה בדיוק עסק בנושא הזה, ואז הוא אומר ככה, שמעתי שזה מוצא כתוסה בין נתינת חומץ ביום טוב אישר אליהם עבדכי או לא, מה שהבנתי פחות או יותר, קשה לשמוע דרך הטלפון כל מילה באופן ברור, אז נראה שדעת כתר שמדברי הרצוע מוכח שאם אי אפשר לתקוע בשרקל יש פה משום תיקון מנה, רק אם יכול לתקוע ורוצה כל צלול יותר מותר. כן, ככה כן הבנו את הרצוע הזה. לשון הרצוה שמה, כיוון זה לא מעקב מילתא דעה ועובד את זה, הור מותר, מכאן שמשאירים כלי ביום טוב. אז הרצוה כותב ככה, מגיע שמה אומר לא, זה לא בדיוק לא מעקב מילתא, זה לא, אולי צריך, זה לא מנקרו מילתא, ככה היה משנה ברורה גם כתב. בכל אופן הרצוה מסביר למה זה נקרא תיקון כלי, כמו שזה לא לפי דבריהם, זה לא ניכר. למה? מכאן שמכשירים כלי ביום טוב או בשבת להדחה, כמובן זה לא מקרוב לזה שהרי מדיחים כלים ביום טוב, אבל בהגעלה או טבילה לא. מה הוא מתכוון מכשירים כלים ביום טוב? מה זה מכשירים? מה מכשירים? אתה אומר בהגעלה לא, אז איך תגיד אותו? מכשירים, כנראה הכוונה, דוגמה זה כלי בשרי ונשפח עליו חלב, צונן. טוב, אז הוא לא צריך הגעלה, זה לא בולע, אז רק הוא רק רוצה לנקות אותו, זה להכשיר אותו, כדי שלא יהיה חס ושלום חשש של איסור, או נפל איזה דבר של נבלה או טרפה, אני מכשיר אותו, אבל זה לא בלע. אבל להגעיל או טבילה, ממש זה נקרא ממש תיקון כלי. לשון, ערוך השולחן, שכדי שיתקנו יפה, כיוון שאינו אלא לעדפה בעלמה. מערוך השולחן נראה שההיתר הוא רק שבעצם הכל הוא טוב, הוא לא כל כך יפה, אז זה רק העדפה, זה יותר טוב, זה לא נקרא שאתם לתקן כלי. מה שמענו לפי דבריו, אם זה ממש תיקון ממש כמו שדייקנו שההיתר הוא רק לצחצחו, ככה המשמעות של השולחן המשל, לצחצח את כולו, אבל אם הוא בכלל לא מסוגל לתקוע אז אסור, אבל לפי הרצוה זה מותר, כמו ששוטפים כלים אז זה מותר, אז אפשר לשטוף גם את השופר. דרך אגב, האמת היא לא כל כך מובן לנו בכלל אם הנושא הזה זה שאלה הלכה למעשה. לפי מה ששאלתי, אין דבר כזה שופר שלא מצליח לתקוע בו בכלל. אם יש שופר שלא מצליח לתקוע בו בכלל, משהו עושה מעש בפנים, משהו שמעכב, צריך משהו סותם אותו. כן, אז זה לא עזור, זה לא חומץ או מים, זה מה שיתקן אותו. לא כל כך מובן, כאילו מה הנושא. אבל מהמשנה ברורה נראה שיש מצב כזה. אם זה לא בגלל הסודה, זה רק יכול להיות איזה דבר שסותם אותו. דרך אגב, המשנה כותבת לשים מים, ככה גם הרמב"ם בשולחן ערוך, היום אומרים לא לשים מים. אם שמים מים, אז כאילו זה הפוך, זה מנפח אותו, הוא נהיה... זה לא כדאי, רק לשים ערק או חומץ, דברים כאלה חריפים, שזה מתאדה. כל יקול אולי, יכול להיות, לא יודע אם צריך לנסות, אבל ערק ודאי טוב. מים זה לא טוב, אז למה כזה? הם אומרים שזה על ידי זה, המים מרקחים אותו, ואז הוא מתנפח, ואז הפוך זה מקלקל אותו. אז כנראה שבזמן חזר, שולחן ערוך ורמב"ם גם כתבו את זה, כנראה הם שוטפים את זה מים ומייבשים את זה בשמש. כאילו, לא הרבה זמן, זה גם לא טוב שיתייבש, כנראה שמו את זה בזמן קצר, שטפו במים ושמו בשמש, אולי זה טוב. אבל בשביל כנראה שהחומרים חריפים משפיעים על השופר בעצמו, כנראה לא רק לנקות פסולת חיצונית, כנראה זה גם בגוף השופר יש לזה השפעה קצת. בכל אופן, הוא טוען פה, הרב יקיר פה, הוא מעריך על זה, אין זמן להיכנס לכל השקל ותאריה, הוא מזכיר בין היתר הערה חשובה. המשנה ברורה מביא את ההלכה הזאת, ומדברי המשנה ברורה משמע שלאו דווקא כדי לתסח אותו, אלא אפילו שזה בכלל לא תוקע. אבל הוא אומר שיכול להיות שזה רק בזמן חז"ל היו משתמשים בשופר לא רק בשביל מצווה. בזמן חז"ל השתמשו בשופר גם בשביל תינוקות, להביא להם מים. במקום בקבוק, שמים לו מים.
בזמן יבנים, קיבלו לכם אשר קרן השור.
קיבלו לכם קרן השור, זה מסביר להם על פי זה, נכון? הקרנור, זה לא מפורש בחז"ל, מי שהאחרונים שהסבירו, הם קישרו את הדברים. אז שופר זה כלי שתייה, ככה הייתה בגמרא בשבת, אפילו מדלת, ראו לתינוקות. אז אם כן יוצא שזה, כיוון שכן, אם השתמשו בזה כמו כלי, אז זה מובן שהם היו מדיחים כלים. אז הריטב"א אומר מדיחים כלים, אז גם שופרים זה שופר, כי השתמשו בזה גם במטבח כל יום אותו שנה. אז זה כמו שהיום שוטפים כלים באקונומיקה הוא כותב, או באמה, אז שטפו, אז גם הסדר, גם שוטפים את זה בחומץ. זה מנקים, זה ניקיון. אז לא מובן אם כן, מסתם גם בזמן המשנה ברורה זה ככה. אז איך המשנה ברורה כותב את ההלכה הזאת? כאילו שזה, כאילו, לפי המשנה ברורה מותר, הנימוק שהוא כותב להלכה הזאת שזה מותר, בגלל שזה כמו שטיפת כלים, בזמננו מי שוטף כלים, שופר מי שואל, לא משתמשים בו בשתייה וכל וחבר לא לאכילה, וזה לא כמו כלים של ההדחה. זה לא
מותר.
יפה, כן. כן, הוא מכניס פה, כן, יכול להיות שגם הרמב"ם חולק על זה. הרמב"ם כותב פרק ג' מהלכות שבת הלכה זן, שאסור להדיח קערות. לכאורה זה לא כמו הריטב"א, כי זה רק אם הוא מדיח אותם לחובה עם סעודה אחרת באותו שבת. אז יוצא שבעצם מה שהריטב"א מתיר בהדחת כלים, בגלל שזה לא ניכר הדבר, אז לפי הרמב"ם אין היתר כזה, רק אם זה צריך לאותו יום. בקיצור, הוא כותב מסקנת הדברים, אם יוצא קול בשופר כשזה לא צלול, לכל העלמא מותר לתת לתוכו יין או חמץ לתחצחו, זה לא אין בזה תיקון כלי, זה רק להעדפה בעלמא, אבל אם לא יוצא שום קול, אז לפי דעת המאירי נראה זה שאסור, זה מתקן כלי, כך דעת ארוך השולחן, דעת הרמב"ם והריטב"א מותר, אם זה לצורך היום. אז נחלקו בסיבת הדבר, לפי הרמב"ם לצורך היום אין כאן כלי מתקן, לפי הריטב"א כלא מנה קרמילתא. אחר כך הוא מביא את הגריש של יושי, בהערות למסכת ראש השנה, מביא שפת אמת. שפת אמת, הוא אומר, רק לשפר את כל, שפת אמת מדייקת ללשון המשנה, רק לצחצחו. אבל אם זה לא לצחצחו, זה אסור, מישהו מתקן מנה. הוא מעיר שלא משמע ככה מסתימת לשון הרמב"ם שולחן ערוך, כאילו הוא מדייק שברמב"ם שולחן ערוך משמע שתמיד מותר, אני לא יודע למה, כי גם הם כותבים כדי לצחצחו. זה הפוך, המשמעות זה גם כן, שזה, אולי הפוך, המשנה ברורה זה חידוש, שהוא מתיר בכל האופנים. והטעם שזה לא מתקן מנה, כי זה כמו מוציא סתימה או לכלוך. צריכים לדעת, למעשה, הרמב״ם מוסיף פה מילה, הרמב״ם כותב, וגם הכל בו אחריו, לא ייתן לתחום מרגליים לעולם מפני הכובד. מה זה לעולם? הרמב״ם כותב, לא לתת לשופר לעולם מרגליים בתוכו. יש בספר כל בו החדש, יש הערות. הוא כותב שהכל בו עתיק את לשון הרמב״ם. מה זה לעולם לא ייתן? מה זה לעולם? היה צריך להיות כתוב ביום חול. כתוב במשנה שבראש השנה מותר לשים יין. ועכשיו, אבל מרגליים, אל תחשוב שרק בראש השנה אסור, תמיד אסור. זה שהמצוות לא יהיו בזויות עליו. אז מה זה לעולם? באר הגאון האדרת בבני בנימין, מה זה לעולם? שגם אחרי זמן תשמישו. שאף שתשמישי מצווה נזרקים, אבל לעשות בהם תשמיש מגונה אסור. כמו ציצית. ציצית, לא חייב לגנוז אותו. ציציות אפילו, ציציות עצמם, אין בהם קדושה. נוהגים לגנוז, אבל ההלכה היא זה לא חייב, מותר אפילו בשעה אנחנו כותבים לזרוק לאשפה. לפי הדעת, לפי דעת מרן. אבל לא להשתמש בזה תשמיש מגונה, אל תשתמש בזה דבר שהוא לא מכובד. אז הוא אומר לך פה על השופר, שזה אותו דבר. אל תשתמש בשופר תשמיש מגונה. הוא שואל, פה הבא, הרוב, קצת צריך בעוד. למה ייתן מרגליים אחרי שהוא לא משתמש בו יותר? כאילו, לא מובן, מה? אתה לא משתמש בשופר. כן. נראה שהוא קצת, נראה שזה פשוט מאוד, השאלה שלו. הוא שואל, אם לא משתמשים בשופר, אז מה צריך לעשות, מה מרגליים? פשוט מאוד. השופר נהיה פסול. הוא רוצה להשתמש בזה כמו עבית של מרגליים. או יש לו צריך מרגליים בשביל רפואה, הוא שומר את זה. כן, אז על זה נידון. אומר לך שאסור. מרגליים, שופר השתמשת בו למצווה, אסור להשתמש בו למרגליים, אפילו, כן, זה פשוט, לא מובן מה השאלה שלו, זה ברור שזה מה שהם התכנו. היה אפשר לפרש, אולי לעולם, כוונה שעוד אפילו בזמן שמייצרים אותו, בזמן הייצור, אבל זה לא מסתבר. מסתבר שבזמן הייצור מותר להשתמש במרגליים. כי זה עדיין זה רק הזמן עליו מלטה. אז אחרי שהוא שופר ואתה משתמש בו למצווה, אסור לבזות אותו. אבל לפני כן, הרי מצאנו שאפילו מובא בספר המנהיג שבעור, בקלף שעושים לספר התורה, מותר לעבד את זה עם צועת כלבים. אז מה עם בזוי מצווה? לא, עכשיו זה עוד עור, עוד לא משתמשים בזה. יכול להיות שכלבים, אולי שמה זה שנה, אולי הכלבים יש להם זכות, שהם לא יחרס כלב בשנה, הם זכו שישתמשו בזה לספר התורה. בקיצור, מסקנה כהה. אני לא יודע אם זה שאלה מעשית, אבל אם לדון על שופר שלא תוקע בכלל ומשים לתוך החמץ, זה כנראה לא שאלה מעשית. אבל גם אם כן יש בזה שאלה גדולה של תיקון מנה, ולצחצח אותו זה פשוט שמותר. אם זה בכלל לא מסוגל לתקוע, אז יש לנו בינעם, שזה, או יאמר אדוני לצדון, שזה סגולה. לשים בתוכו חומץ, אם זה יעזור, זה שנוי במחלוקת, אבל צריכים לדעת שהמשנה ברורה מתיר. המשנה ברורה מתיר, זה רואים את זה, לפי המשנה ברורה, וזה גם המשנה ברורה בסימן תפקוס תל אביב. שם עדן המשנה ברורה לגבי שאם דיבור אחרי התקיעות, אומר המשנה ברורה ככה, אף שבסימן כסז פסק שלכתחילה לא יפסיק בכלל, אך המיירי שצריך לסוח, אומר להביא שופר, או לשכשך אותו במים, שלא יכול לתקוע וכיוצא בו. זה בספר קרם אליעזר, הוא מעריך על הנושא הזה, בראש השנה סימן ד', והוא מעיל את המשנה ברורה הזה, שרואים שהמשנה ברורה כתב שמותר, לא מצליחים לתקוע בשופר, שכשך אותו במים. אז רואים שהמשנה ברורה מתיר, אפילו שבכלל לא מסוגלים לתקוע בו. אז המשנה ברורה הולך לשיטתו, לפי שיטתו כמו הריטב"א, שכיוון שזה לא ניכר, זה מותר. אז גם פה זה מותר. מותר לשכשך אותו במים, אפילו שהוא בכלל לא מסוגל לתקוע. הוא צודק בהחלט ההערה שלו, כי המשנה ברורה ודאי זה לשיטתו, המגן אברהם כותב רק את הרשע, שצריך לסוח, להביא שופר. לשכשך זה המשנה ברורה מוסיף. אז מסתבר שזה הולך לפי הדרך שלו. לפי המשנה ברורה זה מותר, אפילו שלא מסוגל בכלל לשופר לתקוע, אבל זה לכאורה שאלה טובה. מה היא, הרי בעצם, כאילו, יכול להיות שבזמננו אי אפשר להגיד שזה לא ניכר. אצלנו מי שיקח שופר וישכשך אותו, ישים אותו חומץ, בטח שרואים שהוא מתכוון פה לתגן. אף אחד לא עושה את זה כל ימות השנה. אי אפשר לדמות את זה להדחת כלים. אז רק נסיים את הנושא הזה, כמו שהתחלנו אותו, ומשהו עיר מהגמרא מסכת שבת בספר גנזי הקודש דף קופת הדיזיין, שופר שהשתמשו עמו למצוותו ועדיין ראוי לכך, אסור בשימוש של חול וכל שכן בשימוש מגונה. אסור להשתמש בשופר שימוש מגונה. מביא פה בית חדש בסימן כ"א, ובו דבר משנה ברורה. אז לפי דבריו לא רק שאסור שימוש מגונה, גם שימוש של חול אסור להשתמש עם שופר לדבר של חולין. אז הוא מציין מקור חיים בעל חבות יאיר, הוא פלג על הבח, מביא מגמרא פרק ומד לכן למדעי המודד, שופר ראוי לגמע בו מים לתינוק. אז אם כן רואים שהם השתמשו בזה לדבר החולין, אז לכאורה זה ערה טובה. לכאורה מוכה מגמרא שאין איסור להשתמש בשופר, אין קדושה ואפשר להשתמש בזה לצרכים אחרים.
נאמר שזה שופר של מצווה.
מה עשו בשופר?
אכלו אותו בשביל בקבוק, לילד.
לא מסתבר.
כי פעם הוא לא היה בקבוק,
הוא אומר לילד. זה מדי יקר להשתמש בזה.
לא, לשם
מה חזר
לגמוע. חזר, ראוי, זה העיקר. זה העיקר, הוא למצוות קיעה. הוא ראוי.
טוב. חורה עונתו.
זה גזירה של היוונים שכתבו על הפרן שאין הפרן ולא ישראל.
כן, נכון, זה פירוש. כן, זה פירוש, זה לא, זה, זה מפרשים ככה. כן, אני רואה, אני רואה שכבר הזמן עומד לגמר. כן, אז כן, אנחנו דיברנו על זה קודם, מה ששאלת, כן. כן. שולחן ערוך המקוצר, הבאנו, נדבר בקצרה, כמה דברים שנוגעים לראש השנה. סימן קופיות, נוהגים לעלות את התוקע לקרות חמישי בספר תורה. שהוא אמר לי שאיסם נוהגים לקרות רביעי, מה העניין? זה לא שאין בזה נפקא מינה, זה לא, זה מנהגים בעלמא, חמישי, מה זה מנה? אבל מאיפה יצא להם לתקוע שזה מברכים, שזה יהיה דווקא רביעי? הבנתי את זה לפי דברי רבי אברהם נדף במנהגי ומסורת התימן. כותב ככה, העליות אין מוכרים כי בחמישי ושביעי בא המפטיר, ונמכרים בין בשעת קריאת ספר תורה בין קודם. ובימים אלו חמישי כבר חזקה, הוא חזקה לתוקע. מוכרים רביעי והמפטיר. נוהגים לתת לתוקע עלייה. בדרך כלל חמישי או מי שכן. או עלייה אחרת. אבל כאילו העניין הוא כאילו לראות לו הכרת הטוב. כאילו הוא משתדל בשביל הציבור הזה. מכבדים אותו. שיעלה לספר תורה. אז בעצם, אז הוא כותב ככה. העליות הם מוכרים אותם חמישי ושביעי והמפטיר. הוא מדבר כוונה בשבתות אחרות. כל השנה בשבת מוכרים חמישי שבעי במפטיר. אבל בימים אלו, בימים נוראים, אז מוכרים חמישי. סליחה, חמישי זה חזקה לתוקע. אז מה יעשו? מוכרים רביעי. עכשיו הבנתי למה הם עזמו לתוקע רביעי. הם רצו שחמישי יהיה במחירה. אז שמו לו את רביעי, שזה בלב אחר לא במחירה. אבל אחרים העדיפו חמישי, כי זה המסיים. אחרון אחרון הבי. אבל מובן למה הם עשו רביעי, ומה שהעולם עושה חמישי, כי זה יותר מכובד בסוף. עוד דבר, אם ש... רביעי, טוב. אז כן, אז זה כנראה שיש עוד מקומות כאלה. אז הסברנו רק למה. כאילו, כנראה חמישי רצו למכור. היום מוכרים את הכל, אז כבר כנראה נשאר המקור של זה. יש עוד נידון בשולחן ערוך המקוצר, האם מותר לשיר בראש השנה. הבאנו חילוקי מנהגים באות נון גימל. ישיר, אם יש להשיר בראש השנה או לא, ואם שותים יין או לא. ופשוט עולת יצחק שערכתי על זה, על הנושא הזה. עכשיו פה רבי אברהם נדף, כאילו, עכשיו נראה ככה, יש מקומות שלא שרים, יש מקומות ששרים, יש מקומות ששותים, יש מקומות שלא שותים. לפי משהו הבאתי שם, רבי אברהם ערוסי, זה לא סנעה מנהג, זה כן, הוא כותב משהו, את המנהג שהוא מכיר, הוא כותב גם מפורש, אוכלים פירות ושותים יין שרוף, ושותים שמחים ושוררים לפני עיקר הסעודה. מצאתי בתקלל קדמוניות כתביית, שירים מיוחדים לכל החגים וימים נוראים, מלבד שירי רבי שלום שבזי, שגם הוא יישא שירים לכל החגים, בראש השנה נמצאים בדיוונים כתביית. אני גם הזכרתי את זה, שיש שיר שיר רבי שלום שבזי לראש השנה. ודפוס, שרים אותם, מי שיש לו דיוון, כמנהגם לפני הסעודה. בקיצור, יוצא שיש חילוקי מנהגים בין המקומות. יש כאלה שרים, ושותים אפילו בג'עלה, שותים יין שרוף, דהיינו ערגי, ורחו מאוד שנמנעים. כנראה ראו שזה מביא קלות ראש, וזה, אז ביטלו את זה. אז המנהגים שהבאנו בשוט, רק עכשיו שזה נתפס, זה יותר התחדד בדיוק איפה נוהגים. אבל מה שלא מובן בסוף, הוא כותב משהו תמוה. אין מרגדים בעיר ששורים בראש השנה, להראות הכנעה ושמחה של המצווה. מישהו מבין את זה? בראש השנה לא רוקדים, להראות הכנעה ושמחה של מצווה. דיינו שחס ושלום אולי אם יהיה ריקוד, זה נראה קצת חולין, אולי יבוא לקרוא, להראות הכנעה. נכון, זה לא מובן. רק בראש השנה לא מרקדים, ובסוכות כן ירקדו. בחול המועד כן, פסח, אסור לרקד ביום טוב.
לפי, על פי דעת הרמה ושולחן ארוך, הרי מה מתיר? הרי בעצם זה מחלוקת. כתבתי את זה בשולחן ארוך קוצר. אין הבדל בזה מראש השנה ליום טוב. זה משנה מפורשת במסכת ביצה, לפי מדווה עמוד ב'. אין מטפחים, אין מרגלים, אין מרגלים. יום טוב, כמו בשבת, שמה יתקן כלי שיר. התוספות אומרים שבזמן חזר זה אסור, כי הוא בקיים לתקן כלי שיר. בזמננו שלא בקיים לתקן מותר, ככה הרמה פוסק. אשכנזים לכם מתירים ריקוד בשבת ויום טוב. אנחנו מחמירים שזה גזרת חזל, אפילו שהטעם לא שייך, נשאר גזרת חזל. לא מבין מה הם היו אשכנזים, או כאילו, לא, לא, כאילו, זה תמוה. טוב, עכשיו אני אסיים דבר קצר, לא הייתי רוצה לדבר עליו, אבל פשוט העירו לי, פנו אליי בשאלה הזאת חמישה. פנו בנושא הזה, בעניין של הדלקת נר ביום טוב, שפרסמו רבנים ספרדים על הנושא הזה. בזמנו, לפני כמה שנים, בשערי יצחק בשנת התשעד, פורשת ויירה, התשעד, בסוף כתבתי ככה, שמעתי חידוש מעניין, אני מקווה שהוא נכון. שמעתי כי הבנים של הגאון הרב עובדיה יוסף שינו את דעתם בנושא התימני, החליטו שהם לא מדברים עלינו יותר, ברוך השם. הם הבינו שאסור להם לפגוע במסורת שלנו, אולי הם הבינו כבר שיש לנו יסודות איתנים. שאלה מהקהל, אולי הם אומרים את זה בכלל שנצביע עליהם בבחירות? תשובה, לא, לא נכון. הם התחילו לומר את זאת סמוך מיד לפטירת אביהם. כנראה עשה שלום ובורא על הכל. שמעתי כאן לדבר אחד על השני, כל אחד עשה את שלו. בוודאי זהו רצונו של הקרא יוסף בשמיים ובעולם האמת, למנוע חילוקי דעות, לסלק גטריגוריו, לא תהיה בין תלמידי החכמים. נודע לנו שהמילים האחרונות שכתב בספרו על קודש שבת הן, ועיין שוט עולת ישחק, חלק א' סימנו הן. כן, זה מה שפורסם, טוב שנזהרתי, כתבתי שאני מקווה שזה נכון. מקווה שזה נכון, מתברר שזה לא נכון. ביתר סייד וביתר עד, יש לרב עובדיה יוסף ארבעה בנים, פוסקי הלכות, אברהם, יצחק ויעקב ודוד. שניים, זה שניים, הרב אברהם והרב יצחק הם בדעה, כמו שדיברנו קודם, שפה מדובר עכשיו על הדלקת נר ביום טוב, זה מעשי לקראת ראש השנה. את הרב אברהם לא שמעתי, הוא מדבר בערוצים, אני לא שמעתי אותו. הרב יצחק זה בכתב, והאמת היא לא הייתי צריך להתייחס לנושא הזה, כי בעצם הם חוזרים על דברים שכבר דיברו בעבר. אבל כמעט שפנו אליי חמישה בנושא הזה, אז רק ממש בקצרה. זה נדר עוד נרחב על זה, אבל כמו שאמרתי, שני הבנים, אברהם ויצחק, הם אומרים על התימנים שיברכו בנר יום טוב, לא יודע למה הם לא חוששים, ספק ברוך לא בטלו, יש כל כך עשרות ראשונים שאומרים לא לברך. אבל מצד שני, שני הבנים שלו האחרים, זה הרב יעקב, זכר צדיק לברכה, שהוא היה בדעה נחרצה הפוך. דרך אגב, אמר לי רבי שי לדני, שכנפני שבוע או משהו שאל בזמנות הרב יעקב יוסף, אומר לו, תגיד, הרב רצבי, הוא דיבר, כתב ספר נר יום טוב, מה דעתך על הספר הזה? יש כאלה חושבים שזה לא מתאים. הרב רצה בי, הוא ברח לחלוק על אבא שלי. זה המילים שלו. כן. לא, כן, הכל בסדר, מצוין. יש, הרי, למעשה, הרב עובדיה יוסף זה דעת יחיד. גם מגדולי הספרדים לא מסכימים איתו, וכל וחמר גדולי אשכנזים, וכל וחמר גדולי התימנים. הרב בן ציון בן שאול מפורש אמר שהתימנים הם עדה בפני עצמה, המנהגים שלהם מבוססים. גם הרב דוד יוסף. לפני כמה נפגשתי איתו, אמרתי לאחי הרב יצחק, תעזוב את התימנים, יש להם את המנהיגים שלהם, יש להם את הדרך שלהם, לא צריך לדבר, אבל הוא לא שומע, מה נעשה? כן, אבל בקיצור זה יוצא שניים נגד שניים, זה מבחינתם. אבל שגלינה הוא למטרף פסיור. יש רב ספרדי היום, פרסם בזמן האחרון באוצר גיליון יוצאת, שהספרדים לא הולכו עליו ג'לון זו. שלהם עושה להפוך. כן, זה כן, האוצר גיליון יוצא. דף ממחית. הוא כותב ככה. הרב עובדיה יוסף בכמה מקומות מקיים את פסק השולחן ערוך, שיש להדיק ולברך על נר ביום טוב. ופסק שגם התימנים. ולעומתו, הרב רצבי חיבר קונטרס בשם נר יום טוב, הוא מעריך הקיימת מנהג חלק מהתימנים שלום לכם על נר יום טוב. צריכים לדעת, הם לא ברור להם. המנהג של התימנים בעבר כולם לא ברכו. אלה שברכו, זה לא קשור לשם ובלדי. מקומות הרבה בתימן, אפילו שרעב, ואפילו צנעה, ואפילו הם מדברים על הרבית הזה, אפשילי זיתים, שהוא פסק לברך על נר יום טוב, צריכים לדעת, אפילו בצנעה השמי רובם לא ברכו על נר של יום טוב. זה לא קשור לשם ובלדי. רוב התימנים לא ברכו. ואם יש תימנים היום שאתם רואים מברכים על נר יום טוב, בלבלו אותם. כן, לא להיכנס. זה הם שומעים וכה. כן. האמת, תשמעו מה שהוא כותב. הרב אמנואל מפתח תקווה, דף ממהי. העיקר שגם הספרדים צריכים לא לברך על הנר יום טוב. רק אשכנדים נהגו בזה מקדמת. נא, יכולים. בקיצור, הוא מברך שהספרדים בעבר גם לא ברכו. רק במילים אחרות, לפי דבר הזה, טעות נכנס לסביב הספרדים, השפיעו עליהם הספרים של האשכנדים. טוב, מה זה לכם? הנושא הזה צריך לברר אותו בהרחבה, אבל בכל אופן, חס ושלום, שצריכים לדעת. עד רבה, יש בוודאי שיש בזה ספק ברכות, מעריץ פסק, שלא לברך, לא לברך על נר טוב, שלא יקרה ספק ברכה לבטלה. ואנחנו עכשיו נברך את כל הקהל בערב השם, שכותבו בסבר החיים, בסבר הזיכרון, ותכלה שונה וגיל לזה, תוכל שונה וברך לזה. אמן, כן.
ואני בחור ישיבה כבוד הרב, שהוא נוהג על פי השם, הוא נוהג לשמוע 101 קולות. חינוך מומה. הוא אומר שהוא יש לו מנהל ידו, בלדי. תוכחים 41 קולות, כמו המנהג, לא מוסיפים יותר. הוא שואל עכשיו, הוא הופך למקום אחר לשמוע עוד 60 קולות. הוא שואל האם מה שהוא רוצה לעשות בקטילה, שהוא ישמע את השטיח ציבור בגלל שהוא לא היה בעת הברכה הראשונה, האם כל תקיעה ותקיעה מכוון על כל מי ששומע, או כאילו רק שהוא בריך בהתחלה, הוא התכוון להוציא את כולם. זאת אומרת, האם הוא צריך להיות נוכח בברכה, או רק מספיק שבתקיעות וזה בסתם הוא תופס כאילו...
הוא בא, הוא שמע כבר ברכות, והוא בא לשמוע את תקיעות פה.
הוא שמע ברכות, שמע 40 זה, עכשיו הוא בא לשמוע רק לשים את התקיעות. כתחילה, זאת אומרת, גם...
יצא כבר איזה הווה.
למרות שהוא נוגמה לך.
כן, מה זה עד התוספת, אבל העיקר זה 30. מדהים, עוד
מה... רגע, מודים, ומי שברך, רק רגע, 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 מודים.
מדהים, אנחנו נכון, אבל... וכן יוסף בן הרב משה ואברהם עושה רבני הרב ניסים
והרב
יואל בן הרב אורי ורבי דקל בן ציון ולהצלחת כל עם ישראל
וספיר
בת דוד ועד הסבת אורי שם ברוך הוא יסני לבותן ברך מעשי עדה מכל תרבון עדה כסלן יתה לי בום לבני עליך מודר עדה וידן עבר ירוזי מלא כל מי שרו לבום עליך בחם לדבר גם עולם רשק כזור עדה נעי מלא ומחי אבו שבו עדה ותמח ושבו הנה ירוזן ומרו אמן וכי